בראשית ברא והארץ הייתה, זה רציני? זה עובד? כן? יש לו זה... צריך לשים לב לפעלים. ברא הייתה מרחפת ויומר. הצורה הסיפורית במקרא היא זו של ויומר. ויומר, ויהי, ויעש, ויקום, וילך, נכון? אלה הפעלים שמתארים את ההתהוות מנקודת המבט של הסיפור. קוראים לזה וו ההיפוך, כי יומר זה עתיד, ויומר זה עבר. על ידי וו נתהפך עתיד לעבר. כן, אתם הבנתם פעם את ההיגיון הזה? למה לקחת פועל בעבר ולהפך אותו לעתיד בוו, ולמה לקחת פועל בעתיד ולהפך אותו לעבר בוו? מה? אין לזה היגיון. כל ההסבר הזה של פעלים בוו היפוך הוא הסבר שלא מתקבל על הדעת. מאבי מורי ז"ל למדתי להסביר, שהיה איש לשון ומקרא, למדתי להבין את הפעלים המקראיים באופן יותר מדויק. עצם העובדה שהמקרא נזקק, לשון המקרא נזקקת לשני סוגי עבר ולשני סוגי עתיד, עצם הדבר הזה מראה שיש פה משהו אחר. ובאמת, העבר הרגיל, ברא, הייתה, זה מה שקוראים בלטינית פרפקטום, באנגלית פרפקט. במקרה הזה פס פרפקט. זאת אומרת, ברא זה כבר ברא, והייתה זה כבר הייתה. זה פועל מוגמר, לעומת ויומר שמתאר התהוות מנקודת המבט הצופה בהתהוות. זה לא בדיוק עבר ויומר, אלא זה פועל בצורת עתיד, שזה ההפך ממוגמר. זה לא פרפקטום, אלא אימפרפקטום. כי העתיד הוא בלתי מוגמר על פי עצם הגדרתו. המקרא משתמש בפעלים שהם אימפרפקטום, שהם לא מוגמרים, והוו נותנת להם את העיגון בתצפית המתהווה. זה קצת יכול להיות דומה לסוג של continuous באנגלית, אבל זה לא דומה, לא בדיוק אותו הדבר. ולכן יש פער גדול בין הפעלים ברא הייתה מרחפת. מרחפת זה פועל בינוני. בינוני זה לא בהכרח הווה. בינוני זה צורה שמנית של הפועל. נכון? שומר הוא גם פועל וגם תואר וגם שם. ברור, זאת הצורה השמנית של הפועל. בואו נראה את זה בתחילת פרק ב'. אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם. ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. צורות מקור, שאלה שמות פעולה, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל... כן? לא, ראיתי? וכל... אין ברירה. כשטועים, צריך לפתוח. וכל שיח השדה, כן, לא טעיתי. טרם יהיה בארץ. וכל עשב השדה טרם יצמח. הם רואים שיהיה ויצמח, הם פעלים בעתיד, אבל העתיד הזה פירושו ההפך ממוגמר, עוד לא, כי לא הנתיר. פרפקטום, לא, עדיין לא היה גשם, כי לא הנתיר השם אלוהים על הארץ. ואדם אין לעבוד את האדמה, צורה של שם פעולה, ועד יעלה מן הארץ, יהיה, טרם יצמח, אבל עד יעלה, יעלה. זה ממש מבט אל תהליך שרק מתחיל, שהולך ומתרומם, וישקע את כל פני האדמה בצורה של פועל מוגמר, וייצר. איפה מתחיל הסיפור? בויצר. ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם נפש חיה. ויצר, ויפח, ויהי, ויצמח. זאת אומרת, כל הפסוקים הראשונים שם הם פתיח. בהיבראם, עשות, טרם יהיה, טרם יצמח, לא המתיר. לעבוד עד יעלה וישקע וייצר. אותו הדבר בפרק א', ברא הייתה מרחפת ויומר. וההשוואה הזאת היא שעומדת ותומכת בפירושו של רש"י, שבראשית ברא זה כמו בראשית ברו, זה כמו יום עשות. הכתוב לא אומר מה קרה, אלא בראשית ברו אלוהים את השמיים את הארץ, והארץ הייתה טוב ברוך חזרת מתום ברוך למרחפת על פני המים. אבל התחלת הסיפור באמת היא ויאמר אלוהים יהיה. זה רש"י, ככה רש"י קרא. ההקבלה לפרק ב' ממש מחזקת אותו. הרמב"ן קרא ברא כהכרזה עקרונית, כקביעה משמעותית, כאבן פינה להשקפת העולם של התורה. לכן ברא זה פירושו כבר ברא, אמנם כן ברא את השמיים ואת הארץ, סימן קריאה. ולכן אמרתי שאם אנחנו עושים את זה במקהלה, אז כולם צריכים לומר בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה הרמב"ן, זאת הקריאה של הרמב"ן, כי לפי רש"י אין לזה טעם. לפי רש"י אחד קריין יקרא את שני הפסוקים המובילים, ואז כל הדרמה תתחיל בויומר. ועכשיו אני בא לפירוש הרמב"ן. והייתה, כבר אמרנו שהייתה זה נתהוותה, כי זאת הוויה דינמית. ראינו עכשיו דוגמה לזה בטרם יהיה, שמקביל לטרם יצמח. יהיה ויצמח זה אותו דבר. יהיה, יצמח, יגדל, הוויה פעילה. יהי אור ויהי אור, זה הכל הוויה דינמית פעילה. אז בראשית ברו לפי רש"י, בראשית אכן ברא, אמנם כן ברא, והארץ נתהוותה, השמיים לא נאמר דבר, הארץ נתהוותה תוהו ובוהו, וחושך ורוח. לפי רש"י זה רק חלק מהפתיח, זה רק אומר לי לקראת מה זה הולך. לפי רמב"ן זה התהליך, ופה נכנס משהו חשוב מאוד. אפשר לכתוב את זה על הלוח, לא, חבל על הזמן. והארץ הייתה חץ תוהו, חץ ובוהו, חץ וחושך על פני תהום, חץ ורוח אלוהים מרחפת על פני הרוח. זה תהליך, זה לא תיאור מצב, זה תהליך. תחילה תוהו ואחר כך בוהו, זה עיקרו של פירוש הרמב"ן. לא תוהו ובוהו כמושג, כתופעה, עולם שיש כבר עולם אבל אין בו סדר ואין בו שום דבר קבוע, אלא תחילה תוהו ואחר כך בוהו. כשהרעיון הוא של הרמב"ן, שתוהו זה מה שהיוונים קראו היו לי, דבר שתוהים בו בני אדם שאינם יודעים לקרוא בו שם, כי אין השם נתפס בו, שהוא בעצם פוטנציאל. ואילו בוהו זאת ממשות, בוהו, המילה בוהו פירושה ממשות. בוהו דבר ששואלים עליו, תוהים עליו, שאי אפשר לתפוס אותו באמת, לפני שיש שהוא פוטנציאל. ובוהו זאת ממשות, לכן אמרתי חץ. בארץ נתהוותה תוהו, וממנה בוהו, ומשם חושך על פני תהום, ומשם רוח מרחפת. שלבים בתהליך. החידוש הגדול האחד של הרמב"ן הוא שהפסוק הזה מבטא תהליך, והחידוש השני שלו הוא שתוהו ובוהו זה לא מושג אלא שניים, ועצם הרעיון הזה שיש פה תהליך הוא באמת מהפך בתפיסה. מה רצית לשאול? אני אסביר. שאלו על הרמב"ן, הריטב"א שאל על הרמב"ן בספר הזיכרון, ורבים הלכו בעקבותיו, שהתיאור של הרמב"ן את היולי איננו הולם את המושג היולי בפילוסופיה היוונית, ודאי לא אריסטוטלי. ואכן הרמב"ן הרשה לעצמו חופש מעצב בהגדרת התוהו הזה, בהסבר התוהו הזה. הוא משתמש ביולי היווני רק בתור מושג, לאחז באיזשהו מושג ידוע, אבל הוא מפרש אותו באופן חופשי ועצמאי. הוא לא צמוד לפילוסופיה האריסטוטלית, ואפשר להוסיף ברוך השם שלו, הפילוסופיה האריסטוטלית קרסה ואיננה הייתה בנויה על הנחות פיזיקליות שעמדו בתוקפן 1500 שנה ואחר כך קרסו ופרחו ונעלמו. כן, אתם יודעים משהו על זה? משהו על זה? התנועה המעגלית כתנועה של שלמות ודברים כאלה, מהפכה קופרניקאית השאירה את האריסטוטליות מאחור. כיוון שהרמב"ן הרשה לעצמו חופש ועצמאות ולא תלה את עצמו בהגדרה מדויקת של היולי היווני, נשאר פירושו עומד על רגליו, ולא עוד, אלא שאילו היה הרמב"ן חי בדורות האחרונים, הוא היה משתמש בשם אחר. הוא היה אומר אנרגיה. וזה כבר, כאן אתה כבר יכול להבין מה זה פוטנציאל. אנרגיה כמובן במובן הפוטנציאלי, לא במובן הנמדד. משהו שהשם קשה לתפוס בו שם, מפני ש... איך מודדים אנרגיה? מודדים אנרגיה, נכון, על ידי, באופן שבו היא הופכת לפעולה, אבל זה כבר בו הוא. השלב המוקדם, השלב ההיולי, השלב של הפוטנציאל, זה הטוב. על פי הרמב"ן, אם היינו מנסחים את זה בלשון ימינו, צריך לומר, והארץ נתהוותה אנרגיה וממשות חומרית. אנרגיה, חץ, מסה, כובד. וההסבר הזה של הרמב"ן הוא עצום אם אנחנו קוראים אותו כך, והוא חלק מהמגמה של הרמב"ן ליישב בין תורה למדע לפי עולם המושגים הקיים בעולמו, אבל בחופש יחסי. כלומר, הוא לא נצמד להגדרות המדעיות של ימיו ולא משועבד להם. ובזה הוא הציל את פירושו. כן, הייתה לו סייעתא דשמיא, אז זאת הערה שלי, מי שרוצה ימצא את ההערות של הריטב"א לרמב"ן בספר הזיכרון, וכל ההערות האלה נשארות בעצם באוויר במושגי ימי. לזה צריך להוסיף, מה? תרצות השם דרכי איש אין לו עסק ברופאי, זה לא נס. עכשיו, כדי שנבין את דרכו של הרמב"ן בעניין הזה, נפציץ לפירושו בעניין הקשת. שם תראה את פירושו, השאלה תיפטר מעצמה באופן ברור. הרמב"ן בפרק ת' ואת קשתי נתתי בענן. אומר הרמב"ן, את קשתי נתתי בענן והייתה לו עוד ברית ביני ובין הארץ, היה בענני ענן על אז נרתע קשת בענן. מתוך הניסוח, אני עכשיו מקצר ומנסח בלשוני, מתוך הניסוח הזה עולה לכאורה שלא הייתה קשת בענן ביום הבריאה ורק אחרי המבול היא הופיעה. אבל אנחנו על כורחנו נאמין לדברי היוונים. עכשיו אני מצטט בדיוק. אנחנו על כורחנו נאמין לדברי היוונים, שמלהט השמש באוויר הלך, תהיה הקשת בתולדה. הקשת היא תופעה טבעית מטבע הבריאה. אנחנו על כורחנו נאמין לדברי היוונים. כן, הנה זה הרמב"ן. עד שאתה הולך לחושם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, אני עוצר אותך בקשת. על כורחנו נאמין לדברי היוונים. למה על כורחנו? כי בכלי מים לפני השמש ייראה כמראה הקשת. הנה ראיה כפולה. אחד, הרמב"ן חותר אכן להתאמת דת תורה ומדע. שתיים, ההכרעה אצלו בשאלות מדעיות איננה הכרעה בסגנון הפילוסופיה היוונית או ימי הביניים, אלא דווקא בסגנון מודרני. מה שקובע זה הניסיון. תעשה ניסוי. תבדוק בעצמך. קח כלי מים בזווית הנכונה אל מול השמש ותראה קשת. ולכן על כורחנו. כלומר, אפשר להוכיח את זה בניסוי. זו תפיסה מדעית מודרנית. איך הרמב"ן הגיע לזה? זאת לא הייתה תפיסת העולם של ימי הביניים. ודאי לא חשבו ככה ביוון, ודאי לא, הרוב המחרים לא חשבו בצורה כזאת. זה אחד הדברים שמאפיינים את הרמב"ן, את דרך החשיבה שלו, ולא רק בעניינים האלה. צריך, כשאנחנו פוגשים ניסוח כזה, אנחנו על כורחנו נאמין לדברי היוונים. רגע, נסיים. על כורחנו נאמין לדברי היוונים שמילת השמש באוויר הלכתי יהיה הקשת בתולדה, כי בכלי מים לפני השמש יראה כמראה הקשת. וכאשר נסתכל עוד בלשון הכתוב, נראה כן שאמר את קשתי נתתי בענן, ולא אני נותן בענן. הנה דוגמה יפה מאוד לנתתי שהוא פס פרפקט. ובדיוק ככה רמב"ן מפרש אותו. את קשתי כבר נתתי בענן. והייתה עכשיו לאות ברית ביני ובין הארץ. מה שהתחדש אחרי המבול זה המשמעות שלה. כך פרש הרמב"ן. יפה לגלות שרבי אברהם אבן עזרא כתב באותו המקום, אם נאמין לדברי היוונים. אם נאמין לדברי היוונים, מה שאבן עזרא לא משוכנע שהם צודקים, יש לומר שהשם חיזק אור השמש אחר המבול. מי שלמד פיזיקה, קצת אופטיקה, יודע שהקשת לא תלויה בעוצמת האור, ולכן הפירוש של אבן עזרא הוא שגוי פעמיים, והרמב"ן קלט את זה היטב והגיב לזה. עכשיו, בדרך כלל הרמב"ן מזכיר את רבי אברהם, ואין לו שום בעיה לומר שרבי אברהם משתבש וככה וככה וככה, יש לו ביטויים די חריפים, לעתים נדירות הוא מסכים עם רבי אברהם אבן עזרא בפירושיו, יש כמה מקומות כאלה, וכאן הוא לא מזכיר אותו. והאמת היא שזה מופלא קצת בעיניי, כי הוא מגיב אליו, ברור, אם נאמין לדברי היוונים, אנחנו על כורחנו נאמין לדברי היוונים, ברור שזאת תגובה. הוא לא הזכיר אותו במפורש. ועוד דבר מופלא, רבי אברהם אבן עזרא רגיל להביא את פירושי הגאון, שהוא רב סעדיה הגאון, כמובן, כן. פה אני משער שאף אחד לא יחשוב שזה אגרא, כן. רב סעדיה הגאון הוא הגאון של רבי אברהם אבן עזרא, והוא רגיל להביא אותם. ורב סעדיה גאון כתב בתרגומו הקצר, את קשתי נתתי בענן מיום הבריאה. כמובן בתרגום חוזר לעברית, אפשר למצוא את זה בתורת חיים. מיום הבריאה, שתי מילים. אז רבותינו, רבי אברהם אבן עזרא והרמב"ן, הדיון התחיל עם רב סעדיה גאון, שהוא תמיד ראשון, כמעט בכל דבר ראשון, כן? הוא כבר הכניס את מיום הבריאה. כלומר, הוא כבר התמודד עם השאלה של תורה ומדע, כדרכו, בקיצור נמרץ, בלי לנהל דיון אפילו. רבי אברהם אבן עזרא, שלא כדרכו, לא מביא את הגאון ומפרש אחרת ממנו, וקשה להאמין שהוא לא ידע את זה, זה לא עולה על הדעת. והרמב"ן חוזר לפירוש רב סעדיה גאון בלי שהוא מזכיר את אבן עזרא ובלי שהוא מזכיר את רס"ג. לא מבין את זה, את הקטע הזה, למה הם לא מזכירים? זאת אומרת, למה הם משאירים כתבי חידה כאלה? שצריך לשחזר אותם ולעשות מין שיעור כללי כזה של הנה גיליתי את אבן עזרא וגיליתי את רב סדיר. באמת זה מהלך שלם מרס"ג עד הרמב"ן, ומפתיע, אולי מפתיע, לראות ששניהם תורכים ליישב תורה ומדע על אותה דרך עצמה, על דיוק בלשון הכתוב. נתת זה לא, יש הבדל בין נתתי ונותן. התופעה היא מזמן הבריאה, נתתי, המשמעות כאות ברית היא נותן, כן. מה? אבן עזרא
כן מביא את הלאות.
כן, הוא מביא את זה? וואו, הפתעת אותי, יפה. לא זכרתי את זה. מצוין. אז זאת אומרת, אבן עזרא מביא את הגאון כן כדרכו, וחולק עליו, והרמב"ן חוזר לרס"ג הגאון בלי להזכיר לא את רב סעדיה גאון ולא את אבן עזרא. זה אני, זה עדיין נכון שברמב"ן, נכון? אתה לא מוצא ברמב"ן. מה? מעניין שלא שמתי לב לזה שאבן עזרא מזכיר את רס"ג.
טוב. זה פה המתחילה.
מה?
זה פסוק, זה פה המתחילה.
יכול להיות שזה דיבור המתחיל אחר. טוב, תודה. מה? אז זה מה ש... טוב שאתם תופסים את העניינים ובודקים אותם. אם כן, מה עשינו כאן? רק הראינו את מגמת פניו של הרמב״ם ואת דרכו בפירושו, ולחשוב שהרמב״ם מתעלם מהמתח בין תורה ומדע, או בין חוקיות לבין ניסיות, זאת טעות. הרמב"ן היה רופא, והוא גם אומר שהתורה לא תסמוך דיני על הניסים, וההלכה לכן הולכת לפי הכללים של חוקי הטבע. מה שהוא אומר שם ברצות השם דרכי איש אין לו עסק ברופאים, הוא אמירה מאוד מעניינת דווקא מנקודת מבט מודרנית, אקטואלית, כשהוא נותן יתרון גדול, הרבה עוצמה וכוח להתמודדות של האדם, לכוח ההתמודדות של האדם, ומעבר למה שניתן לשער על פי כללים וחוקים, ולכן ברצות השם דרכי שאין לו עסק ברופאים. זאת אומרת, יש אנשים שיכולים להתמודד מעבר לכללים הרגילים, ואחרים, הממוצע זקוק לכל מיני תרופות, ויש אנשים שיכולים להתגבר אחרת. אנחנו יודעים היום שזה לגמרי נכון, בעיקרון זה לגמרי נכון, ועדיין אם ישאל אדם שאלה. אני הכרתי חותני זיכרונו לברכה שנים רבות. היה חולה סכרת, והוא ידע לאזן את עצמו היטב, החזיק את עצמו היטב, והוא שמר על הרגליים שלו, ולפני יום כיפורים הוא היה מחייך אליי ואומר לי, אתה תראה, יהיה בסדר. הרופאים אסרו עליו לצום. ועשרות שנים הוא צם ביום הכיפורים. הוא צם שנה אחרי שנה. אמר, יהיה בסדר. כלומר, זאת בדיוק דוגמה של הרמב"ן. אדם יודע את כוחותיו ומסוגל להתמודד. הוא אומר, אני יכול, את היום הזה, נכון שכל רופא וכל איש הלכה, ואוי ואבוי לפוסק שיגיד שמותר לו לא לצום, ומה לעשות, הרמתי ידיים מול הביטחון שלו, ובשנה האחרונה זה קרס. כלומר, הוא נפטר בסוכות, והוא כבר הייתה עוד מחלה וזה וזה, הוא התעקש על הצום וזה הפיל אותו. אז יש גבולות גם, נכון שיש גבולות גם בתרופות, נכון, גם בתרופות זה לא לעולם. אז בגיל 83 העסק הרמב"ן כבר לא עבד בביטחון הפנימי של אדם. עכשיו, אם היה חותני שואל את הרמב"ן, כן, לא יצויר דבר כזה, מותר לי לצום יום הכיפורים, הרמב"ן היה אומר לו לא, אסור. ההלכה אומרת, ההלכה קובעת על פי הכללים הטבעיים, כי זאת חריגה, זה משהו שאדם יכול להגיד על עצמו, לחוש בעצמו משהו כזה. אבל אוי ואבוי לפוסק אם הוא יפסוק ככה. תורה לא תסמוך דיני על הניסים. יש עוד קטעים ברמב"ן נפלאים, אולי אני אביא עוד קטע חביב מאוד עליי, הוא קצת שונה מהקודם. הרמב"ן מצא צורך להעיר על תיבת נוח. על תיבת נוח העיר הרמב"ן שאם צריך להכניס לתיבה אחת את כל בעלי החיים בעולם עם מזון לשנה שלמה, לא תכיל אותם התיבה הזאת ולא עשר כיוצא בה. לא ראיתי שאיזה מפרש אחר מאיר הערות ריאליסטיות מהסוג הזה. אלא מה, אומר הרמב"ן, היה נס, הכיל מועט את המרובה. הנה פה הנס, הכיל מועט את המרובה. זה חריגה, זאת חריגה נתבר, שלא כמו אדם ורופא. הכיל מועט את המרובה. ואם תאמר יעשנה קטנה ויסמוך על הנסות, אומר הרמב"ן שני דברים. אחד, כמו שאמרו רבותינו, שנוח בנה אותה שנים כה רבות, שכולם עמדו והסתכלו ושאלו שאלות כדי לעורר את הלבבות, אולי יעשו תשובה. והפירוש השני, הוא אומר, שהוא הפירוש העקרוני, שמה שאפשר לעשות בטבע לא עושים נס. מה שאפשר לעשות באופן טבעי אין ניסים. עושים באופן טבעי את המרב האפשרי, ואחר כך מדברים על ניסים. הנס לא בא במקום זה. זה קטע יפה מאוד ברמב"ן. אני חוזר לזה ש הפירוש של רמב"ן לתוהו ובוהו, הוא מיישב תורה ומדע לפי תפיסתו של הרמב"ן, ובהיותו עצמאי בהגדרת המושגים גם לפי תפיסתנו. הוא מכניס את יסוד התהליך, ותוהו מוביל לבוהו, מהרתק שהוא מביא פסוקים להוכיח את זה. הוא מביא שני פסוקים מישעיהו, קו תוהו ואבני בוהו. קו, מה זה קו? מה זה קו? נכון שקו זה חוט? איך בנאים עושים קו? בתוכנית מציירים להם קו, איך הם עושים את זה בשטח? הם מותחים חוט, נכון? חוט בין יתדות או חוט עם משקולת? מה זה תקוות חוט השני תקשרי? קו תקווה זה חוט. משהו שמייצג מימד אחד. וקו תוהו, אבני בוהו, זה כבר ממשות בבניין. כי הקו הוא אשר בו יקווה האומן ויתחום מחשבת בניינו, ומה שיקווה לעשות. זה הרמב"ן בהסבר תוהו. הוא לוקח את הפסוקים בישעיהו ומראה שתוהו ובוהו זה לא מושג אחד אלא שניים. עוד דבר מרתק עושה הרמב"ן ביום החמישי במגמה דומה.
הרב היה בעצם תעליו והארץ הייתה, והיה אז ביתו תעלה בלב והארץ הייתה
איך הייתה פרשתי והיה עינה התחילה זאת אומרת נתעבדה הארץ נתעבדה
ועד הייתו עד ידי תעבר
אחד אפשר לפרוס גם כך וגם
הרמב"ן עושה עוד דבר אולי מפתיע אבל הולם אותו מאוד ביום החמישי כשהוא מאיר והוא מאיר את זה גם בהקשר של ברא של לשון בריאה שרק היא יש מאין חשוב לומר שלפי הרמב"ן יש מאין זה רק לשון ברא ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ זה רק זה יש מאין כל וייצר ויעש זה יש מיש כי זה תהליך הבריאה היא תהליך יש מאין זה רגע אחד למה כתוב ויברא אלוהים את התנינים הגדולים אומר הרמב"ן בלי איסוס של רגע בעבור גודל הנבראים האלה כפי שתיארו אותם היוונים בספריהם הוא הולך למיתולוגיה ישר הוא מכיר את המיתולוגיה הוא אומר היו שם מפלצות בגודל בגדלים עצומים כפי שהיוונים כתבו בספריהם בעבור גודל הנבראים האלה עכשיו הוא יודע שיש גם מדרשים אבל הוא הולך ליוונים בספריהם במחוזותינו החינוכיים בישיבותינו הקדושות אינני יודע אם היו מרשים לרמב"ן להיכנס אחרי קטע כזה זאת אומרת עם מיתולוגיה? שמענו דברים מהסוג הזה בחודשים האחרונים. אי אפשר לתקוע את הרמב"ן, אבל אפשר לכתוב דברים ברוח זאת נגד ראש הישיבה, נכון? אתם יודעים על מה מדובר. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים הולך הרמב"ן למיתולוגיה היוונית. ועבור גודל הנבראים האלה. לכן אמר הכתוב שבריאתה מאין כלומר כשם שמלאכים לא נזכרים שלא יאמרו שיש לו שותפים כך לא יאמר על התנינים אלא ויברא שאיש לא יעלה על דעתו שהבריאה היא מאבק של האל היוצר מול איזה מפלצת כמו שמספרים היוונים במיתולוגיות שלהם את המיתולוגיות הבבליות, הקדומות יותר, הרמב"ן לא הכיר, אבל את המיתולוגיה היוונית הוא הכיר. הוא משתמש בו. המחשבה שלו היא ריאליסטית כדרכו. אם היוונים סיפרו סיפורים כאלה במיתולוגיה שלהם, מה משמעות הדבר? שהיו יצורים כאלה. כאלה ואחרים. זאת המחשבה הפשוטה של הרמב"ן, הוא אפילו לא תורח לנהל על זה דיון. זה ברור שעכשיו אני ממשיך את דבריו, עם כל המיתולוגיות, העתיקות, הבבליות ואחרות, כולם מדברים על מפלצות. אז ברור שהיו מפלצות כאלה. מה אומר על זה איש מחקר מקרא או ספרות? זה סיפור זה לא טבע ולא פיזיקה ולא היסטוריה וזה לא עליל זה לא עובדות זה סיפור על תנין בטח המיתולוגיה היא סיפור נו מה לעשות אחרי שאומרים שזה סיפור בא עולם המחקר המודרני, המדע, ומוצא דינוזאורים. הם ישנם, מוצאים אותם. מוצאים את השלדים שלהם, מוצאים את שרידי השלדים שלהם, משחזרים אותם, מחלקים אותם למשפחות ולסוגים ולמינים ולכך הלאה וכך. המחשבה הטבעית הנורמלית של הרמב"ן מוכיחה את עצמה. אם היוונים תיארו מפלצות ענק בספריהם, סימן שהיו. זה שלא שרדו, לא שרדו, אבל הם היו. רבותינו גם כן הפליגו בהם. ודיברו כמה וכמה מדרשים על על הנחש ועל התנין ועל הזכר ועל הנקבה ועל שר של ים ועל כל מיני דברים כאלה. ההיגיון לפי דעתי הוא פשוט לגמרי. לפי שאנשים מודרניים מוצאים שלדים כאלה בכל מיני מקומות, ככה הכירו אותם גם הקדמונים, גם הבבלים, גם היוונים. כל העמים העתיקים, זה לא דבר שאי אפשר לגלות אותו. זה דבר שהוא נחשף בכל מיני מקומות, והם הכירו את זה. ההסברים שלהם היו מיתולוגיים, דהיינו איזשהו מאבק של האל במפלצת כדי ליצור את העולם שלנו עכשיו. זאת אומרת, מה הם רצו להסביר? את העלמם. מה אומרים אנשי המדע? אותו דבר. אותו דבר. הם נעלמו. אומרים שהם נעלמו בגלל פגיעת מטאורית ענק שכיסה את אור השמש ל-100,000 שנה. בסדר? זה מיתולוגיה מודרנית. זאת השערה מודרנית מדעית שבאה להסביר את העלמם. אבל ההנחה של הרמב"ן עומדת במבחן. הם היו, מוצאים את השלדים שלהם, בעבור גודל הנבראים האלה, ייחס בהם הבריאה לאלוהים, כי מוצאה מאין, שלא תחשוב שהם היו יצורים בעלי יכולת מולו חלילה וחס, ולכן ויברא אלוהים את התנינים הגדולים, ואת כל נפש החיה הרומסת. יש התנינים הגדולים, עולם חי אחד, וכל נפש החיה הרומסת. שזה פרשנות הרמב"ן ממש מדויקת. יום אחד מתקשר אליי איזה בחור צעיר, למה לא מסופר על דינוזאורים בתורה? אני אומר לו, מסופר. הוא מתחיל לגמגם. אני אומר לו, ויברא אלוהים את התנינים הגדולים. הוא מבולבל לגמרי, אבל המורים אמרו שאין. תפתח שם רמב"ן, תקרא למורים ו... כמובן שעשה מזה שמחה וססון. ההדגשה הזאת של התורה שיש תנינים גדולים וחוץ מזה כל היתר. ופירוש הרמב"ן, כן, שום מפרש אחר לא מתעסק בדברים כאלה, כן.
מה אם ויברא אלוהים את האדם?
ברור. הפעם השלישית שיש בריאה, בעצם יש ארבע פעמים השורש ברא, נכון? שית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. רש"י זה פתיח, כפי רמב"ן זה העיקרון. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים מהסיבה המיוחדת הזו, שכל פועל אחר היה עלול לפתוח פתח לפגניות. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, זה על צלם אלוהים שבאדם, שהוא יש מאין, זה מה שהרמב"ן כותב על זה. זאת אומרת שזה דבר, בריאה מיוחדת שלא קיימת בכל הבריאה האחרת, יש בריאת העולם ויש בריאת האדם בצלמו. ויש בהיברעם כסיכום ומעבר לשלב הבא. אז זה הרמב"ן. עוד דבר חשוב אחד בהקשר הזה, הרמב"ן היה משוכנע לחלוטין
שהייתה מידת יום ולילה של 24 שעות מן היום האחד, כלומר שאלוהים ברא מידה של יום ולילה. יום ולילה לא שיקוף של שמש לירח, כי זה רק ביום הרביעי.
אלא אלוהים ברא את המידה הזאת, את מידת הזמן הזאת. אולי הייתי צריך לומר קודם שהמילה בראשית התפרשה על ידי הספורנו בעיקר כבריאת הזמן, ונראה פשוט שזאת גם המשמעות של בראשית נמי מאמרו. בראשית כמאמר בבריאה פירושו הזמן. והרמב"ן מוסיף מידת זמן. יש מידת זמן. בתפיסתנו היום אין מידת זמן. הזמן הוא פונקציה של האור, הוא פונקציה של תנועות שמש ארץ. אין מידת זמן כמשהו שנברא. האם הרמב"ן היה עומד בדעתו בממצאים של היום מול העמדה של היום? לדעתי לא. לדעתי הוא היה אומר להפך, כמו שאני רואה אותו בקשת, הוא היה אומר תיכנס למצפה כוכבים ותראה בעיניך ותבין שמידת יום ולילה איננה מידת 24 שעות, אלא להפך. לפני היום הרביעי הרי אי אפשר שיהיה יום כמו שלנו, ולכן ויהי ערב ויהי בוקר איננו יכול להתפרש על מושגי הימים שלנו, אלא על מושגים בקנה מידה אחר של זמן. ועל זה כתב הרב קוק בשעתו קטע שלא כל כך פורסם, לא אהבו לפרסם אותו כל כך. אין מעצור לפרש שפרשת אלה תולדות השמיים והארץ מקפלת בתוכה עולמים של שנות מיליונים. זה המשפט של הרב קוק, אני יודע, אתייחס לפסקה הזאת, זה בקובץ א' משמונה קבצים, נדמה לי שזה קוף צדי ד', אבל אני לא בטוח עכשיו אם זה קוף צדי ד', אבל יש, נדמה לי, אני לא משכנע. לא, זה, אולי זה תק צד, זה קובץ א' תק צד, לא קופצה לדלת, אלא תף קופצה לדלת. נדמה לי ככה. על כל פנים זה בשמונה קבצים, בקובץ א', זה בטוח. אין מעצור לפרש שפרשת אלה תולדות השמיים והארץ מקפלת בתוכה עולמים של שנות מיליונים. הרב קוק פשוט ממשיך את קו החשיבה של הרמב"ן, גם של הרמב"ם, אבל בעיקר של הרמב"ן. בעניינים האלה של תורה ומדע. מעשייה קטנה, הזמינו אותי פעם לאיזה בית ספר שדה, מדרשה, משהו, צוות נרעש של צעירים וצעירות שפתאום גילה שיש בעיה של גיל העולם. וביקשו הרצאה דחופה ו אמרתי להם, כחומר רקע, אתם, הדבר הראשון, תבדקו בסדר עולם, ממתי סדר עולם מתחיל לחשב את שנות הבריאה. הגעתי להרצאה המיועדת, אמרו לי, הרב יואל, לא צריך, נרגענו, הכל בסדר. הבנו, אין שום בעיה. סדר עולם מחשב את שנות את השנים, את שנות התאריך מבריאת האדם, לא מבריאת העולם. הבנו את העסק. אולי הרב ייתן שיעור על משהו אחר. חביב היה. אני רוצה לסיים את זה את העיון הזה, לא נגמור את כל מה שיש פה. כן?
נכון, לוקחים את המדע של גם עצמו האדם לפני
הרבה לפני 6,000 שנה. נכון, אתה צודק בזה, ועל זה הרב קוק, לזה הרב קוק גם מתכוון שם, שגם בזה אין בעיה. אני את הסיפור החביב סיפרתי רק כדי לסבר את האוזן, כי האמירה לא קשורה בהכרח בזה. נכון, סדר עולם מתחיל מבריאת אדם. שאלה מה זה נקרא אדם לצורך הספירה של התורה. הביטוי של הרב קוק שהתורה מקפלת בעולמים של שנות מיליונים. מקפלת, היא לא סופרת אותם. המספר 7, זה מה שחשוב לסיים בו. מה מיוחד במספר 7? למה 7? נו, יש פה בעלי השכלה מתמטית אלמנטרית שיגידו לנו מה התכונה המייחדת למספר 7. מה?
יחידה.
הוא?
יחידה.
נכון. מספר 7 הוא מספר בלתי מתחלק. הוא מספר ראשוני. הוא המספר הראשוני האחרון בסדרת המספרים הראשונה. כי 9 מתחלק. 7 ו-1 זה אותו דבר. וזה מביא אותנו רגע אל השש. שש הוא ריבוי משוכלל. מה? שש הוא ריבוי משוכלל. כי הוא מתחלק בצורה הטובה ביותר, 6, 12. על זה בנו השומרים הקדומים את השעון, את המעגל. כל השש והשישים, מושגי הלוח, הכל עובד עם 6 ו-12 ו-60 ו-360. זה, אלה המושגים המתחלקים. זה מייצג את הריבוי. ולכן, ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, תיים את כל אשר בם. היה נח ביום השביעי, כי השבע הוא אחד. השבע הוא האחד ששולט על השש. הוא האחד שמעל לשש. והאחד של השבע הוא באמת מעיד, הבריאה מעידה על הבורא, כך השבת מעידה על הבורא שהוא אחד. במספר 7 זה נמצא. הקדמונים פחדו משבע, חששו משבע ושנאו 7. אתם יודעים שבעולם האירופי הנוצרי והפוסט נוצרי חוששים מ-13 ל-12. זה בדיוק 7 ל-6, אותו דבר. אין 13, אין, הלכו לבתי מלון בתל אביב, אין חדרי 13, אין קומה 13, אף אחד לא ייקח אותם. מה, השתגענו? אין, 13 זה בעיה. רק היהודים חובבים 7 ו-13. עובדה. השבע והשלוש עשרה. הקדמונים בעולם של מסופוטמיה אמרו שביום השביעי לחודש צריך להיזהר לא לצאת מהבית כי מסוכן. מין תפיסה סתנית, חושך שלפני אור, שמתרימה את רעיון השבת. אל תצאו מהבית כי מסוכן. הם קראו לזה יום השפטום. זה יום מפחיד. בדיוק כאן התורה. כי איך אנחנו יודעים שאלוהים אחד? אלוהים ברא כל הכוחות כולם אחד, נכון. אבל השבע הוא המייצג המובהק שלו. מה רצית? למה? אלף שמונים זה פשוט 600 ועוד 480 זה פשוט, אז לא, זה הכל חלוקות של 6, זה הכל חלוקות של 6 ו-4. ה-12 הרי זה גם 3 וגם 4. 7 לא מתחלק, זהו. מה אפשר לעשות איתו? חוץ מלהגיד יחידו של עולם, אין מה לעשות איתו. ולכן, היה להם כל כך קשה איתו, ולכן, בדיוק לכן, התורה מציבה את השבע במרכז עולמה של האמונה באלוהים אחד שברא את הכל.
Matthew thought that basically, so really one meant six, right? So I just had this count, that's what I thought it was. The next prime number.